שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רות ויגננסקי, זיכרונה לברכה. נודה לכל מי שיוכל לכוון גם לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ג במסכת שבועות באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים מאמצע י"ב עמוד ב' ועד כמעט סוף י"ד עמוד א' בשביל שנסיים את הפרק. ממילא השיעור יהיה הרבה יותר ארוך מהרגיל, בערך 19 דקות. גם בדף הזה אנחנו ממשיכים לבאר את תפקידי הסעירים ושאר הקורבנות במשנה בדף ב'. אחרי שסיימנו עם הסעיר החיצוני של רגלים ושל ראש חודש, המשנה שוב חוזרת לסעיר הפנימי של יום כיפור. אז לגבי סעיר הפנימי אנחנו מוסיפים פה דין אחד קצר, הזכרנו את זה כבר בתחילת הפרק, שבתומת מקדש וקודשיו, סעיר הפנימי לא רק מחפר על מצב שבו הוא ידע ואז לא ידע, שאז הוא מחפר באופן זמני, אלא הוא גם מחפר על מצב של מזיד ממש, שהעונש של זה זכרת, בכל זאת סעיר הפנימי מחפר. מאיפה לומדים את זה? בפסוק של סעיר הפנימי כתוב, וכיפר על הקודש מתומות בני ישראל, ומפשעיהם לכל חטאותם. חטאותם זה בשוגג, פשעיהם זה במזיד. עד כאן לגבי סעיר הפנימי. הנושא הבא זה סעיר המשתלח לעזאזל, שבמידה מסוימת נעסוק בזה עד סוף הפרק. לגבי הסעיר המשתלח, המשנה אמרה שהוא מחפר על כל העבירות, והמשנה מפרטת מה הם כל אותם העבירות, הקלות והחמורות, הזדונות והשגגות, הודה ולא הודה, עשה ולא תעשה, קריטות ומיטות ביתין. עכשיו שואלת הגמרא, לכאורה יש פה שתי כפלויות, נראה כל כפלות ואת התירוץ שעליה. כפלות אחת זה שכתוב גם קלות וחמורות, וגם עשה ולא תעשה וקריטות ומיטות ביתין. הרי לכאורה קלות הכוונה היא לעשה ולא תעשה, וחמורות הכוונה היא לקריטות ומיטות ביתין. עונה על זה הגמרא, נכון, באמת המשנה רק הסבירה את עצמה, כלומר הסבירה מה זה קלות והסבירה מה זה חמורות. זה הכפלות הראשונה. הכפלות השנייה זה מה שכתוב זדונות ושגגות, ומיד אחרי זה הודה ולא הודה. לכאורה הודה הכוונה היא שהוא ידע שהוא חוטא איזה זדון, ולא הודה הכוונה היא שהוא לא ידע וזה שוגג. אז למה כתוב גם זדונות ושגגות וגם הודה ולא הודה? מסבירה הגמרא שלא הבנו את זה נכון. באמת מזיד זה מזיד רגיל, אבל שוגג זה לא שהוא שגג לגמרי, כי אם הוא שגג לגמרי הוא צריך להביא קורבן חטאת, ועל זה הסעיר המשתלח לא מחפר, כמו שראינו כבר כמה פעמים בפרק. אם יש לחוטא חיוב מוגדר, אז הסעירים השונים במשתלח לא מחפרים עליו, אלא מה הכוונה כאן שוגג? לא רק שזה היה שוגג, אלא הוא אפילו לא בטוח שהוא באמת חטא. אדם כזה צריך להביא מן הדין אשם תלוי, אבל המשנה בקריטות בדף קפה אומרת שיום כיפור מחפר על זה בכל זאת, והוא לא צריך להביא אחרי יום כיפור. ממילא לפי זה, כוונת המשנה היא שאם הוא שוגג, כלומר שהוא לא בטוח שהוא חטא, אז בין אם נודע לו אחרי יום כיפור שיכול להיות שהוא חטא, ואפילו שנודע לו לפני יום כיפור שיכול להיות שהוא חטא, זה נקרא במשנה הודה, בכל מקרה הסעיר המשתלח של יום כיפור מחפר עליו. עד כאן ביארנו את הפשט של הקטע של סעיר המשתלח, בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף העמוד הקודם. עכשיו המשנה תתייחס לאחד מהפרטים של סעיר המשתלח, לגבי מצוות אסף, זה יפתח לנו סוגיה ארוכה שתיקח אותנו עד השורה הרביעית בי"ג עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמרנו במשנה שסעיר המשתלח מחפר גם על מצוות אסף. עכשיו מילא על שאר האיסורים שהוא מחפר, באמת בלי סעיר המשתלח של יום כיפור אי אפשר לחפר עליהם. אבל איך אפשר לומר שסעיר המשתלח מחפר על ביטול מצוות עשה? הרי אם הוא לא חזר בתשובה, סעיר המשתלח לא יעזור לו, הרי זבח רשעים תועבה. ואם הוא כן עשה תשובה, אז מי צריך את סעיר המשתלח? הרי על מצוות עשה הברייתא אומרת שמספיקה תשובה ולא צריך את יום כיפור. אז למה המשנה אומרת שסעיר המשתלח מחפר גם על ביטול של מצוות עשה? עונה הגמרא שבאמת זה תלוי במחלוקת. יש מחלוקת האם יום כיפור מחפר גם על מי שלא עושה תשובה. רבנן אומרים שלא, אבל רבי אומר שכן, אז ממילא נאמר שמדובר במשנה שהוא לא חזר בתשובה, ונעמיד את המשנה כרבי, ולכן סעיר המשתלח מחפר על מצוות עשה, אפילו שהוא לא עשה תשובה. זה מביא אותנו לשורה הראשונה בעמוד א', עוד מעט נראה את המחלוקת עצמה בין רבי לרבנן, אבל לפני זה נקפוץ לרגע לשליש העליון של עמוד א', שואלת הגמרא האם באמת אפשר להעמיד את המשנה כרבי. הרי בהמשך אותו משפט המשנה אומרת שסעיר המשתלח מחפר גם על הכהנים. ובעמוד ב' נראה שזאת שיטת רב יהודה, אז האם אפשר להעמיד את המשנה כרבי? אומר רב יוסף, כן, באמת המשנה היא רבי, ובעניין הזה הוא סובר כמו רב יהודה. עכשיו שאל אותו על זה אביי, האם אתה בדווקא מעמיד את המשנה כרבי ורבי בעניין הכהנים סובר כמו רב יהודה? או שבאמת יכולת גם לומר הפוך שהמשנה היא כרב יהודה ורב יהודה בעניין יום כיפור סובר כרבי? כלומר שגם לפי רב יהודה יום כיפור מחפר גם בלי תשובה. ענה לו רב יוסף, כן, זה היה בדווקא כרבי, כי אי אפשר להעמיד את המשנה כרב יהודה, כי באמת רב יהודה חולק בעניין יום כיפור על רבי, כי לפי רב יהודה יום כיפור לא מחפר בלי תשובה. זה מביא אותנו בערך לשליש התחתון של עמוד א', בינתיים הסברנו את המשנה כרבי, ואמרנו שיש מחלוקת בין רבי לבין רבנן ורב יהודה, האם יום כיפור מחפר גם בלי תשובה או שצריך תשובה. עכשיו שסיימנו להסביר את המשנה, נתפנה לראות את המחלוקות עצמם. אנחנו נראה בעניין הזה ארבע ברייתות, ברייתא ראשונה זה בשורה הראשונה בעמוד, זה הברייתא של רבי, כמה שורות אחרי זה זה הברייתא של רבנן, בשליש התחתון של העמוד נראה שתי ברייתות סתמיות מהספרה שלכאורה יסתרו אחת את השנייה. אז נתחיל בשתי הברייתות הראשונות של רבי ורבנן. יש פרשייה בבמדבר תתווה שמדברת על קורבן חטאת, כתוב שם ועם נפש אחת תכתב ישגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת וכו', אבל בהמשך כתוב, והנפש אשר תעשה ביד רמה וכו', את השם הוא מגדף ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, היקרת תיקרת הנפש ההיא אבונה בה. עכשיו, בפשט הפסוק לא ברור לגמרי על איזה חטא מדובר כאן, ובזה אין מחלוקת בין רבנן לרבי, שניהם דורשים מהפסוק האחרון שקראנו שזה מדבר על שלושה סוגי חטאים. דבר השם בזה זה רומז לאדם שפורק כל, כלומר כופר בעיקר, ומגלה פנים בתורה, רש"י אומר שהוא בעל דברי תורה בחוצפה, כלומר שהוא בכוונה מפרש את התורה בצורה מלגלגת ומבזה, והדבר השלישי כתוב שם ואת מצוותו אפר, זה הכוונה למי שמבטל את ברית המילה, איך הגיעו לזה מסביר הריטב"א, כתוב מצוותו, כלומר לשון יחיד, איזה מצווה יש שהייתה פעם יחידה בעולם, זה ברית מילה שאברהם אבינו נצטווה רק עליה. אז כאמור גם לרבי וגם לרבנן הפסוק מתייחס לשלושת העבירות האלו. ומה הפסוק אומר עליהם? היקרת תיקרת הנפש ההיא אבונה בה. עכשיו שני מבינים מהמילים אבונה בה שהעונש הזה של היקרת תיקרת זה דווקא כשהוא עדיין דבק באבון, אבל אם חוזר בתשובה אז אין לו את העונש של היקרת תיקרת. מה זה העונש של היקרת תיקרת? או יותר נכון, למה יש כפילות בביטוי היקרת תיקרת? פה כבר יש מחלוקת ביניהם. רבנן מסבירים שהיקרת זה בעולם הזה, כלומר שהתקצרו ימיו, ותיקרת זה לעולם הבא. כלומר שעל שלושת העבירות האלו יש לו קרת בעולם הבא, אלא אם כן הוא עשה תשובה, שאז התשובה בתוספת של המיטה עצמה ממרקים לו את החטא ואין לו קרת בעולם הבא. עכשיו מדייק מזה רש"י שמשמע שדווקא בשלושת העבירות האלו צריך גם למות וגם תשובה, אבל בשאר העבירות עצם המיטה אפילו בלי שהוא עשה תשובה כבר היא מחפרת. רש"י מוסיף שזה גם בתוספת של יום כיפור, זה דעת רבנן שצריך תשובה. לעומת זאת רבי סובר שיקרת תיקרת זה לא לפני ואחרי המוות, אלא לפני ואחרי יום כיפור. כלומר שדווקא בשלושת העבירות האלו יש לו קרת גם אחרי יום כיפור, כלומר שיום כיפור לא יעזור לו, בתנאי שאבונה בא, כלומר אם הוא עשה תשובה אז גם בשלושת העבירות האלו יום כיפור יעזור לו. מזה מדייק רבי שבשאר העבירות יום כיפור מחפר גם בלי שהוא עשה תשובה, אז זה המקור לרבי שיום כיפור מחפר גם בלי תשובה. אז ראינו את שתי הברייתות הראשונות לגבי רבי ורבנן, ועכשיו נראה עוד שתי ברייתות מהספרה. הגמרא אומרת שסתם ספרה זה רבי יהודה, וכיוון שעכשיו נראה שתי ברייתות שסותרות אחת את השנייה לכאורה, הגמרא תצטרך לתרץ איך בכל זאת אפשר להסתדר איתם. הברייתא הראשונה מהספרה נמצאת כמעט בשליש התחתון של עמוד א', ומביאה שני מקורות לזה שיום כיפור מחפר בתנאי שהוא עשה תשובה, כלומר לא כמו רבי. המקור הראשון זה מקורבן חטאת ואשם, אצלהם כתוב במפורש בתורה שצריך וידוי, כלומר תשובה, אז אומרת הברייתא, כמו שהם מחפרים וצריך תשובה, אז גם יום כיפור כשהוא מחפר צריך תשובה. אבל את זה הברייתא דוחה, כי אולי ליום כיפור יש כוח תשובה מיוחד. כי הרי בניגוד לרוב קורבנות החטאת והאשם שמחפרים רק על שוגג, יום כיפור מחפר גם במזיד, אז יש לו כוח תשובה מיוחד, אז אולי גם יום כיפור מחפר בלי תשובה. אז לכן מחטאת והאשם אי אפשר ללמוד, לכן הברייתא מביאה מקור נוסף, וזה מהפסוק בויקרא כ"ג לגבי יום כיפור, אך בעשור לחודש השביעי הזה וכולי, המילה אך באה להגביל. את מה היא באה להגביל? אומרת הברייתא, היא באה להגביל את כוח התשובה של יום כיפור. כלומר שהוא מחפר רק אם הוא עשה תשובה. אז זה הברייתא הראשונה שהיא חולקת על רבי וסוברת שחייבים תשובה. הברייתא השנייה בספרה כן מסכימה עם רבי שלא צריך תשובה, והיא מקצינה את זה, היא אומרת שלא רק שהוא לא צריך לעשות תשובה על החטא שהוא חטא בו, אלא אפילו שביום כיפור עצמו הוא חוטא, כלומר שהוא לא מתענה בו והוא עושה בו מלאכה, בכל זאת יום כיפור מחפר לו. מאיפה הברייתא לומדת את זה? מאותו פסוק שבנו מקודם, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. כלומר שזה נחשב יום כיפור, כלומר שזה מחפר לא משנה מה אתה עושה בו. אז ברור שאם זה מחפר אפילו שהוא חוטא ביום כיפור עצמו, כל שכן שזה מחפר על חטאים אחרים שהוא עשה אפילו שהוא לא עשה בהם תשובה. אז זה שתי הברייתות מהספרה, אבל כמו שאמרנו סתם ספרה זה רבי יהודה. אז איך שתי הברייתות מסתדרות? הגמרא מביאה לזה שני הסברים. אביי מסביר שזה פשוט מחלוקת בין הברייתות. הברייתא הראשונה היא רבי יהודה והשנייה היא רבי. הריטב"א מסביר את אביי שבאמת שניהם זה רבי יהודה, כי הרי סתם ספרה זה רבי יהודה, אלא שיש מחלוקת בין הברייתות מה רבי יהודה אמר. ההסבר השני אומר רבא, באמת רבי יהודה סובר כמו רבי שיום כיפור מחפר גם בלי תשובה, ולא רק שבלי תשובה אלא אפילו שהוא חוטא ביום כיפור עצמו זה מחפר על חטאים שהוא עשה לפני כן. ומה שהברייתא הראשונה אמרה שיום כיפור לא מחפר בלי תשובה, זה בא להגביל שעל חטאים שהוא עשה ביום כיפור עצמו, על זה יום כיפור לא מחפר, אלא אם כן הוא עשה תשובה. זה הסבר של רבא. עכשיו רבא מנסה להוכיח את זה שלא יכול להיות שיום כיפור יחפר גם בלי תשובה על חטאים שהוא עשה ביום כיפור עצמו, כי אם זה כן היה כך, אז יוצא שכל חטא שאדם עושה ביום כיפור עצמו, מיד יש לו כפרה, ואז לא מובן על איזה מצב התורה דיברה בויקרא כ"ג כשאמרה שמי שלא מתענה ביום כיפור יש לו קראת. הרי איך יהיה לו קראת? מיד אחרי שהוא אוכל, יום כיפור יכפר עליו. אלא ברור שעל חטאים ביום כיפור עצמו, יום כיפור לא מכפר. זה הראיה של רבא, אבל הגמרא דוחה את הראיה שלו, ואומרת שגם אם היינו מבינים שיום כיפור מכפר על חטאים שהוא עשה באותו יום, בכל זאת אפשר למצוא מצב שבו כן יהיה לו קראת ויום כיפור לא יספיק לכפר עליו. באיזה מצב זה יכול להיות? אז קודם כל הכפרה של יום כיפור זה ביום. אז ממילא כל החטאים שהוא עשה בלילה הוא יכול לקבל עליהם קראת לפני שהגיע היום. בנוסף לזה גם חטאים שהוא יעשה במהלך היום יכול להיות שהוא יקבל קראת לפני שהוא יספיק להתכפר. איך זה יכול להיות? הגמרא מביאה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה שהוא אוכל ביום כיפור ותוך כדי שהוא אוכל, כלומר תוך כדי החטא הוא מת כך שהכפרה לא הספיקה לכפר עליו. ודוגמה שנייה זה שהוא מתחיל לאכול סמוך לשקיעה ואוכל ברצף עד שנגמר יום כיפור. אז דחינו את הראיה של רב על התירוץ שלו איך לסדר את שתי הברייתות של הספרה. בדרך אגב נעיר שלפי שני התירוצים יוצא שבכל זאת יש דרך להעמיד את המשנה שלנו לא רק לפי רבי אלא גם לפי רבי יהודה. בזה סיימנו את הנושא של האם צריך תשובה בשביל שיום כיפור יכפר. הגענו לשורה החמישית בעמוד ב' ואנחנו עוברים לנושא הבא והאחרון במשנה. כמו שהזכרנו מקודם במשנה יש מחלוקת מה מכפר על הכהנים. כלומר, ברור בתורה שהפר של הכהן הגדול מכפר עליו ועל ביתו, בהמשך נראה שביתו הכוונה היא לכל הכהנים, אבל לא ברור על איזה תחומים זה מכפר, ובזה יש מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. דעת רבי שמעון זה שהפר של הכהן הגדול מכפר על הכהנים על כל הדברים, גם על תומת מקדש וקודשיו, וגם על שאר העבירות, כלומר שלכהנים בעצם אין שום שייכות להסיר המשתלח, כי הם מקבלים את כל הכפרה שלהם מהפר כהן גדול. לעומת זאת, לפי המשנה שלנו, שזה בעצם שיטת רבי יהודה, פר הכהן הגדול מכפר לכהנים רק על תומת מקדש וקודשיו. לעומת זאת, על שאר העבירות, הסיר המשתלח מכפר גם על הכהנים כמו שהוא מכפר על כל עם ישראל. אז זה המחלוקת, נציג אותה שוב הפעם מהזווית של סיר המשתלח. לפי רבי יהודה, סיר המשתלח מכפר גם על הכהנים על שאר העבירות. לפי רבי שמעון, סיר המשתלח לא מכפר על הכהנים בכלל, אלא רק פר הכהן גדול מכפר עליהם. אז זה המחלוקת, והגמרא מביאה שתי ברייתות בנושא הזה, ברייתא הראשונה בערך ברבע העליון של עמוד ב' וברייתא השנייה ברבע התחתון של עמוד ב'. הברייתא הראשונה מתמקדת במקור לשתי הדעות. אז המקור לרב יהודה שסיר המשתלח מכפר גם על הכהנים, זה מהיקש שהתורה עושה בין הכפרה של הכהנים, הישראלים והלווים. כתוב בויקרא ט"ו בסוף הפרשייה של עבודת הכהן הגדול ביום כיפור וכיפר את מקדש הקודש וכולי, על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר. ודורשת הגמרא, כהנים זה כהנים, עם הקהל זה ישראל, יכפר בא להוסיף שגם על הלוויים, כלומר הושבו כולם לכפרה אחת, כלומר יש איזשהו משהו משותף בין הכפרה של כל שלושת הקבוצות האלו, מה משותף ביניהם סיר המשתלח שמכפר על כולם, זה דעת רבי יהודה. לעומת זאת רבי שמעון עונה על זה שהפסוק רק בא לומר שמשותפים בזה שלכולם יש כפרה, אבל הכפרה של הישראלים והלוויים זה בסיר המשתלח, ושל הכהנים בפר הכהן הגדול. אז זה היה המקור של רבי יהודה והתחייה של רבי שמעון. עכשיו, מה המקור של רבי שמעון? ברבי שמעון יש שני שלבים. שלב ראשון הוא לא ממש מקור, הוא רק בא לאפשר את עצם העובדה שפר הכהן הגדול יכול לכפר על שני דברים. השלב השני הוא כבר ממש מקור. אז בשלב הראשון, שזה מובא במשנה ובהתחלת הברייתא, רבי שמעון אומר כך, נסתכל רגע על הכפרה של הישראלים. על תומת מקדש וקודשיו, מה שמכפר עליהם זה הסיר הפנימי. בסיר הפנימי יש רק קורבן, אין וידוי. על שאר עבירות, מה שמכפר עליהם זה סיר המשתלח, שזה לא כל כך קורבן, אבל יש שם וידוי. אז יוצא שעל תומת מקדש וקודשיו מספיק קורבן בלי וידוי, ועל שאר עבירות מספיק וידוי בלי קורבן. זה בישראלים. עכשיו נעבור לכהנים. בכהנים יש את פר הכהן הגדול. בפר הכהן הגדול יש גם קורבן וגם וידוי, אז בוא נפצל את התפקידים שלו לשניים. הקורבן בלי הוידוי בא לכפר על תומת מקדש וקודשיו לכהנים. הוידוי בלי הקורבן בא לכפר על שאר העבירות גם כן לכהנים. אז זה השלב הראשון ברבי שמעון שמסביר את עצם האפשרות שפר הכהן גדול יעשה שני דברים. עכשיו שלב שני זה מקור מהפסוקים שהוא באמת עושה את שני הדברים. מאיפה הוא לומד את זה? מהקש בין הסיר המשתלח לסיר הפנימי. כתוב לקח את שני הסירים, כאן התורה מקישה אותם אחד לשני. אז למה היא מקישה אותם? בשביל לומר לנו שכמו שסיר הפנימי מכפר רק על ישראל ולא על הכהנים, כך סיר המשתלח מכפר רק על ישראל ולא על הכהנים, ממילא פר הכהן גדול הוא מכפר לכהנים על הכל. אז ההיקש הזה זה המקור של רבי שמעון, ומה רבנן יענו על זה? הם יאמרו שההיקש רק בא ללמד ששני הסעירים צריכים להיות דומים זה לזה בשווי, במראה, בקומה, אבל לא ששניהם רק על ישראל, אלא הסעיר המשתלח הוא גם על הכהנים. עד כאן סוף הברית הראשונה ראינו מקורות לשני הצדדים. עכשיו, ברבע התחתון של עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא נוספת שדנה בכפרה של הכהנים. הגמרא תשאל כמי הברייתא, ונראה שנוכל להסביר את זה גם כרבי יהודה וגם כרבי שמעון. מדובר בברייתא עם שני שלבים, כשעל כל שלב יש דיון בגמרא, ובין שני השלבים גם יש דיון כמי הברייתא. אנחנו כאן לא נראה את הברייתא בפני עצמה ורק אז את הדיונים בגמרא, אלא נראה כל שלב של הברייתא עם הדיונים שעליו. אז השלב הראשון נקרא לו השלב של ההתלבטות, הברייתא שואלת מה יכפר על הכהנים. כלומר, מצד אחד בסיר הפנימי כתוב סיר החטאת אשר לעם, משמע לעם ולא לכהנים. מצד שני, בפר החטאת של הכהן הגדול כתוב פר החטאת אשר לא, כלומר רק של הכהן הגדול. אז יוצא לכאורה שהכהנים יוצאים גרחים מכאן ומכאן, ואין להם שום כפרה לא מהסיר הפנימי של העם, ולא מפר החטאת של הכהן הגדול, והרי זה לא יכול להיות, כי כמו שראינו בפסוק בברייתא הקודמת, כתוב וכיפר את מקדש הקודש וכולי, על הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר, אז ברור שיש לכהנים כפרה, אבל לא מובן מה מכפר עליהם. זאת ההתלבטות של הברייתא. עכשיו, על השלב הזה הגמרא מביאה דיון קצר לגבי עצם הלימוד מהפסוקים שהבאנו. אמרנו שמסיר החטאת אשר לעם לומדים שזה רק של העם ולא של הכהנים. הגמרא שואלת, הרי צריך את הפסוק הזה בשביל ללמוד שזה צריך לבוא מהכספים של העם. עונה הגמרא, לא, לזה יש לימוד אחר, ומעט הדת בני ישראל ייקח שני סעירים. זה לגבי הפסוק הראשון. אותו דבר שואלת הגמרא לגבי הפסוק השני, פר החטאת אשר לא. שואלת הגמרא, הרי צריך את הפסוק הזה בשביל ללמוד שזה צריך לבוא מהכסף שלו ולא משל הכהנים, ושזה מעכב גם. אז לכאורה אי אפשר ללמוד מזה גם שזה לא בא לכפר על הכהנים. מסבירה הגמרא, נכון, באמת הפסוק בא ללמד שזה בא מהכסף של הכהן הגדול. ממילא אומרת הברייתא שגם סביר לומר שזה בא לכפר רק על הכהן הגדול ולא על שאר הכהנים, כיוון שזה לא בא מהכסף שלהם. זה שני הדיונים על השלב הראשון. שוב, השלב הראשון בברייתא, מה יכפר על הכהנים? לכאורה הם לא כלולים לא בסיר של העם ולא בפר הפנימי של הכהן הגדול. עכשיו, לפני שנראה את התשובה של הברייתא, נראה כבר את השלב השני בגמרא. השלב השני הוא דיון כמי הברייתא הזאת. כלומר, אנחנו רואים בברייתא שאם לא נכליל את הכהנים לא בסיר הפנימי של העם ולא בפר החטאת של הכהן הגדול, לא תהיה להם כפרה בכלל. כמי הברייתא הזאת, זה תלוי בשאלה על מה אנחנו מדברים כאן. רבא מבין שהנושא כאן זה מה יכפר להם על כל העבירות, גם תומת מקדש וקודשה וגם שאר העבירות. לפי זה חייבים לומר שהברייתא הזאת היא כרבי שמעון שסובר שלכהנים אין כפרה מסיר המשתלח. ממילא אם לא ניתן להם כפרה לא מסיר הפנימי של העם ולא מפר הכהן הגדול, לא תהיה להם כפרה בכלל. זה דעת רבא. לעומת זאת הבאי מבין שהנושא כאן זה לא שאר העבירות, אלא רק תומת מקדש וקודשיו. לפי זה הברייתא מסתדרת גם עם רב יהודה. כלומר, על שאר העבירות באמת יש להם כפרה מסיר המשתלח, וזה בכלל לא נושא של הברייתא. הנושא של הברייתא זה מה יכפר להם על תומת מקדש וקודשיו, לא סיר הפנימי של העם, וגם לא פר הכהן גדול. זה היה השלב השני בדיון. עכשיו השלב השלישי בדיון, שזה בעצם השלב השני בברייתא, הברייתא מכריעה שמה שיחפר על הכהנים זה פר החטאת של הכהן הגדול ולא סיר הפנימי של העם, כששוב לפי רב ולפי רבי שמעון הכוונה שזה יחפר להם על כל העבירות, לפי אביי הכוונה שזה יחפר להם רק על תומת מקדש וקודשיו. למה הברייתא העדיפה שפר הכהן הגדול יחפר עליהם ולא הסיר הפנימי? אומרת הברייתא, מה שאמרנו מקודם שמהמילים אשר לא לומדים שזה מחפר רק עליו, זה לא כל כך מדויק, הרי בהמשך הפסוק כתוב וכיפר בעדו ועד ביתו, אז ברור שזה מחפר גם על הכהן עצמו וגם על ביתו. אז ממילא אם כבר פרצנו את המילה לא, אפשר לפרוץ אותה עוד יותר ולומר שזה מחפר על כל הכהנים. עכשיו הברייתא ממשיכה ואומרת, אם תאמר שזה לא לימוד טוב, והגמרא מסבירה למה זה לא לימוד טוב, כי סוף סוף הרי כתוב ביתו, אז מקסימום תלמד שזה מחפר גם על ביתו, מאיפה הגעת לזה שזה מחפר על כל הכהנים? מסבירה הברייתא שהמילה ביתו כוללת את כל שבט הכהנים, לומדים את זה ממש כתוב, בית אהרון ברכו את השם, שם ודאי הכוונה לכל שבט הכהנים. ובזה סיימנו את הברייתא השנייה, שהבאנו מקור לזה שמה שמחפר על הכהנים זה פר החטאת של הכהן הגדול, כשכאמור ההבנה של זה עדיין תלויה במחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. בזה הגענו לתשע שורות לפני סוף הפרק. עוד נקודה אחת קצרה לגבי המחלוקת הזאת ונסיים. הגמרא ביום הל"ו לומדת מהפסוקים שהכהן הגדול היה מתוודה על הפר שלו פעמיים, אם נוסיף לזה גם את זריקות הדם, יוצא שיש שלוש פעולות של כפרה על הפר כהן גדול. למה צריך שלוש פעולות? אז לפי רבי שמעון זה מאוד מובן, הרי הפר של הכהן גדול עושה אצל הכהנים את כל מה שהסעירים עושים לישראלים, והרי אצל הישראלים יש שלושה סעירים, סעיר הפנימי, החיצוני והמשתלח, אז גם הפר עושה את שלושת התפקידים האלו, לכן צריך שלוש פעולות של כפרה. אבל לפי רבי יהודה שסיר המשתלח מכפר גם על הכהנים, אז יוצא שהפר של הכהן הגדול מקביל רק לשני סירים, הפנימי והחיצוני, אז למה צריך שלוש פעולות של כפרה? עונה הגמרא, זריקת הדם זה לא פעולה נפרדת, מה שצריך להסביר זה למה יש שני וידויים, והיא מסבירה שזה לא כנגד מספר הסירים שיש לישראלים, אלא זה כנגד מספר הקבוצות שהוא מכפר עליהם. כלומר, בוידוי הראשון הוא מכפר על עצמו ועל ביתו, אחר כך מתוך זה שהוא עצמו זכאי, אז בוידוי השני הוא יכול לכפר על כל אחיו הכהנים. אגב, גם בסדר העבודה במשנה ביומא וגם בסדר העבודה בתפילה, כך באמת אנחנו אומרים שהווידוי הראשון זה עליו ועל ביתו, והווידוי השני זה על כל אחיו הכהנים. ובזה ברוך השם סיימנו את הפרק, הדרן הלך שבועות 2, נחזור על מה שראינו היום. ראינו היום 4 נושאים, לגבי סיר הפנימי אמרנו שזה מחפר גם על מזיד, הבאנו לזה מקור. לגבי סיר המשתלח הסברנו את הכפילות במשנה, ואמרנו שזה מחפר גם על דברים שהוא לא בטוח שהוא בכלל חטא בהם, גם אם הספק הזה נודע לו לפני יום כיפור. לגבי זה שסיר המשתלח מחפר גם על מצוות עשה, הסברנו שזה לפי רבי, שזה מחפר אפילו שהוא לא עשה תשובה. זה הוביל אותנו למחלוקת האם צריך שהוא יעשה תשובה, לפי רבי לא, לפי רבנן כן. ברבי יהודה ראינו שתי ברייתות סותרות בעניין בספרה, תירצנו שני תירוצים. הנושא הבא והאחרון היה כפרת הכהנים. ברור שפר כהן גדול מחפר על הכהנים בכל מה שקשור לטומאת מקדש וקודשיו, אבל מה מחפר עליהם בשאר העבירות? לפי רבי יהודה זה סיר המשתלח, לפי רבי שמעון זה הפר כהן גדול. רבי יהודה למד את זה מהקש בין הכפרה של הישראלים לכהנים, כלומר שיש משהו שמחפר על כולם ביחד. רבי שמעון למד את זה מהקש בין שני הסירים, ששני מחפרים רק על ישראלים ולא על הכהנים. בברייתא נוספת ראינו שלמרות שכתוב בפר כהן גדול אשר לא, בכל זאת זה מחפר על כל הכהנים, כי כתוב שזה מחפר גם על ביתו, ואמרנו שכל הכהנים נקראים ביתו. ולסיום ראינו למה צריך שני וידויים. לפי רבי שמעון צריך פעולת כפרה לכהנים כנגד כל פעולת כפרה לישראלים, לפי רבי יהודה בגלל שהוא מחפר קודם עליו ועל ביתו ואחר כך על אחיו הכהנים. כל טוב.